אז אנחנו בדף 18, והתחלנו אתמול, שלשום, לעסוק בתכונות ובסגולות, באופי של ארץ ישראל, ועסקנו בנקודה הראשונה שהיא החיבור בין הקודש לבין הטבע. וראינו שישנם שתי מדרגות של קדושה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, תודה רבה. מדרגת קדושה אחת, היא הקדושה שהרב קורא לה הקדושה בניגוד לטבע. והקדושה הזאת היא הקדושה שירדה איתנו לחוץ לארץ ושמרה עלינו בחוץ לארץ. כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם, מדובר על השכינה, על הקדושה הזאת. אבל הקדושה הזאת היא לא קדושה שלמה. כי לא מסוגלת, אותה הקדושה לא מסוגלת להכיל את עצמה גם במדרגות החיים שכביכול כלפי חוץ נראות לא קשורות אל הקודש, או לא מסוגלות לגלות בהם את הקודש. אבל הקדושה השנייה, שהרב קורא לה בהרבה מקומות הקדושה העליונה, היא קדושת ארץ ישראל, שהאופי שלה, התכונה שלה, זה היכולת לגלות את הקודש גם בחיי הטבע. חיי הטבע זה אומר בעולם המעשה של הפרט ושל הכלל, זה אומר במיצוי הכישרונות, זה אומר שההדרכות המוסריות הן לא הדרכות שמקבצות את האדם ומנבנות את מרחב החיים שלו, אלא הפוך, מאפשרות לו לגלות את כל זה. קדושה שמסוגלת להתגלות בשכל האנושי. בקיצור, קדושה שמסוגלת להתגלות בכל הרבדים המעשיים של העולם שלנו, שהוא הגוף, הנפש והשכל ברמת הכלל וברמת הפרט. ולכן כשאנחנו בארץ ישראל, אנחנו זוכים להיפגש עם הקדושה שבטבע, והמהלך בין גלות לגאולה הוא בעצם המעבר התהליכי, זה לא בבת אחת כמו שאמרנו, המעבר התהליכי בין הקדושה שנגד הטבע, או מהקדושה שנגד הטבע, אל הקדושה שבטבע, וכך הרב מסיים את הפסקה הזאת, או את החלק הזה בפסקה הזאת, ועתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, שיקבעו בארץ ישראל. כי הקביעות, היציבות, הגודל, השלמות של עבודת הלב ועבודת השכל שבבבל, בית כנסת ובית מדרש, היא תופיע באופן שלם בארץ ישראל. טוב, זאת הנקודה שדיברנו ביום ראשון. קדושה, הייתי אומר ככה, השפע האלוקי שיורד מעולם עליון לעולם שלנו. בוא נגיד את זה אולי אפילו אחרת. אני מנצל את השאלה של ג'וש לנקודה אחרת לגמרי. כשאנחנו בודקים בגמרא ובחז"ל את ההסבר למונח לשורש קוף דלת שין בעברית, בלשון הקודש, אז אנחנו מגלים דבר משונה מאוד, שמצד אחד, להיות קדוש זה להיות מובדל ופרוש. נכון? הרי את מקודשת לי, אומרת הגמרא, מה הכוונה כשאיש אומר לאישה, הרי את מקודשת לי? הרי את מובדלת מכל העולם, מופרשת מכל העולם, מקודשת מלשון הבדלה והפרשה, הרי את אסורה על כל העולם כהקדש, שכשאני הקדשתי משהו לבית המקדש, אז הוא רק של בית המקדש, ולי כאדם זר אסור להשתמש בהקדש הזה, כי הקדשתי זה למקדש, אז הרי את מובדלת ומופרשת מכל העולם, הרי את מקודשת, כלומר מובדלת ומופרשת מכל העולם, פסיק, וממילא את מותרת רק לי. כלומר, בזה שאנחנו הבדלנו אותך, בזה שאני עכשיו הבדלתי אותך מכל העולם, זה מה שמאפשר לי שאתי מקודשת, שאתי מחוברת קרובה אליי. אז הרי את אסורה על כל העולם כהקדש, וממילא את מותרת לי. דרך אגב, כשחתן אומר זה לכלה, הוא צריך להבין מה שהוא אומר. לפי הפירוש בגמרא במסכת קידושין, זה הפשט. הרי את מקודשת לי, הרי את אסורה על כל העולם כהקדש, מובדלת ומופרשת מכל העולם, וממילא את מותרת לי. כלומר, לי זה התוצאה. את מותרת לי כי את מובדלת ומופרשת מכל העולם. עד היום כל אדם היה יכול להתחתן איתך. היית יכולה להתקדש לכל אדם. אבל מהרגע הזה, שאני קונה אותך, נכון? אז ממילא את אסורה כבר על כל העולם, ומקודשת רק לי. הוא מתחברת רק לי. יוצא לפי זה שההסבר של השורש קדש, קוף דלת שין, הוא הסבר של ריחוק, של הבדלה, של הפרשה. כלומר, כשהתורה אומרת קדושים תהיו, אחת הדרשות בגמרא, פרושים תהיו. כלומר, להיות קדוש זה להיות אדם שהוא פרוש מחיי הטבע. ולכן אומר רש"י, קדושים תהיו, פרושים תהיו מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, כל מקום שאתה מוצא גדר ביחס לדיני העריות, אתה מוצא קדושה. כך אומר רש"י. טוב, עכשיו צריך להבין למה גדר דווקא בנייני הריות, אבל נעזוב את זה. אז לכאורה פירוש אחד של קדושה, של המונח קוף דלת שין, השורש של קוף דלת שין, זה לשון הבדלה וריחוק. הבדלה, הפרשה וריחוק. מצד שני, כשאנחנו למשל לומדים בספר מסילת ישרים את מידת הקדושה, עכשיו הוא מסביר אחרת לגמרי, הפוך. עכשיו הוא אומר, מה ההבדל בין אדם טהור לאדם קדוש? הרמח"ל חשוב מאוד שם. אומר הרמח"ל, אדם טהור זה אדם שבמפגש שלו עם הטבע, הוא לא רואה את הקשר בין הקודש לבין הטבע. ולכן הוא עושה הבדלה בין הקודש לבין הטבע. ולכן האדם, כביכול שחי בשתי מערכות חיים של קודש וטבע, או נקרא זה רוח וחומר, אז יש שתי אפשרויות. אפשרות, יש כמה אפשרויות, שתיים אפשרויות, אפשרות אחת שהחומר ינצח את הרוח. טוב, על זה הרמח"ל לא מדבר. אפשרות שנייה, שהרוח תנצח את החומר. יש איזו מלחמה, והרוח מנצחת את החומר, ואז הרוח פורשת מן החומר. ואז אדם כביכול יפריש את עצמו, הרחיק את עצמו מהחומר, וחי חיים רוחניים. אומר הרמח"ל, זה נקרא טהור. זה נקרא אדם טהור. אדם טהור זה אדם כזה שהצד הרוחני גובר אצלו, אבל הצד הרוחני הזה לא מסוגל להתגלות במערכת החיים החומרית. האדם הזה נקרא אדם טהור. אומר הרמח"ל, אבל לכלל קדוש לא הגיע. הוא אדם טהור, אבל הוא לא קדוש. מי הוא אדם קדוש? אומר הרמח"ל שם. אדם קדוש זה אדם כזה שבמתח הזה בין הרוח לחומר, בין הקודש לטבע, הוא לא, אם אפשר לומר, פותר את הספק או את המתח הזה על ידי מאבק בין הכוחות. שאז אם הוא חומרי, החומר גובר. אם הוא רוחני, הרוח גוברת. ואחד מן הצדדים סולק מהמערכה, באופן יחסי. לא. אדם קדוש זה אדם כזה שהערך הרוחני אצלו מתגלה גם במערכות החומריות שלו. זה נקרא קדוש. כך כותב הרמח"ל. ותראה אתה הפרש שבין הטהור לקדוש. שהטהור כל מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים, הוא חייב לאכול. מה יעשה? היה מעדיף לא לאכול. הוא חייב לישון. היה מעדיף לא לישון.
זה
הקדוש? זה הטהור. הטהור זה אחד שהחיים החומריים שהוא חייב לנהל אותם, הוא חייב להיפגש איתם, כי סוף סוף הוא חי פה בטבע, בחומר. החיים החומריים הם הכרחיים אצלו. אז הוא ניגש אליהם באופן עקרוני מתוך נקודת מוצא של בדיעבד. זה נקרא אדם טהור. אבל האדם הקדוש זה לא אדם שניגש אל החיים החומריים בצורה של דיעבד, אלא רואה בזה לכתחילה. זה ההבדל בין קדוש לטהור. אז יכול להיות זה הפוך ממה שאמרנו מקודם. אז קדושה זאת הבדלה והפרשה, ריחוק, או קדושה זה דווקא התקרבות, חיבור, שייכות. מה זה קדושה? יש הרבה מה לדבר על זה. אבל אולי בחוץ לארץ קדושה הייתה הפרשה. בארץ ישראל קדושה זה ההתחברות. זה החיבור. זה? הרי את מקודשת לי, שהמקודשת היא שהרי את מחוברת לי. כן. לא הרי את אסורה על כל העולם כהקדש וממילא מותרת לי, אלא הרי את מקודשת, קרי, מחוברת אליי.
אז רש"י אמר את זה באופן גלותי, כאילו משהו...
לא הייתי, אני ממש פחדתי מהמשפט שאתה הולך להגיד עכשיו. פחדתי מזה. זה לא רש"י, זה הגמרא דרך אגב.
גם בתורה אומרים את זה.
שורש קדש בתורה הוא שורש של קרבה וריחוק. אם עכשיו היה לנו קוקורדנציה לבדוק את המקומות שבהם מופיע שורש כף קוף דלת שין בתורה, בתנ״ך, היינו מגלים שהשורש הזה הוא שורש כפול. אבל מצד השני, אני חושב, אין סתירה בין הדברים. כלומר, דווקא מי שרוצה להגיע אל הקודש, שיודע להתגלות בטבע, צריך לעבור איזושהי תקופה ראשונה, או איזשהו שלב ראשוני, של קודש שמתנתק מהטבע. ולכן הרמח"ל בספר מסילת ישרים בנה מסילה מאוד ישרה בעניין הזה. אם אתה רוצה להיות קדוש, קרי להגיע למידת הקדושה, לשיא של מסילת ישרים, סוף ספר מסילת ישרים, אתה חייב לעבור דרך מידת הפרישות. זה הברייתא בגמרא. תורה מביאה זהירות, זריזות וכו', פרישות, בסוף קדושה. כלומר, דווקא הרי את אסורה על כל העולם כהקדש, דווקא זה מה שיוצר אותך מחוברת אליי. ולכן אין סתירה. אלא דווקא היכולת, המגמה שאלה אנחנו רוצים להגיע, שהיא הקישור, היא דווקא תעבור דרך ההבדלה, דרך הריחוק. זה מזכיר קצת את השורשים, למשל מה שעכשיו עולה לי בראש, השורשים הדומים של זין ממרש ונון צדי חט. זין ממרש מלשון זמר, ונון צדי חט מלשון נצח. כלומר, כדי שאני אצליח לזמר, אני צריך לזמור, לקצוץ, לחתוך את מה שמפריע. נכון? איך הרב אומר בתחילת אורות המלחמה? זמר הריצים. כן, כל התור נשמע בארצנו. את הזמיר הגיע. מה זה את הזמיר הגיע? את הזמיר הגיע, הגיע הזמן שבו אנחנו מסוגלים לזמר את הרשעים, לחתוך את הרשעה, וממילא נוכל לשיר. כי אי אפשר לשיר כשיש רשעה. או למשל נצח וניצוח. מצד אחד ירושלים היא עיר הנצח, הנצח זה ירושלים, נצח זה הדבר המוחלט, התוצאתי, השלם, אבל כדי להגיע אל הנצח, אנחנו צריכים לנצח. הנצח הוא נראה איזה מצב של שלווה, על מי מנוחות. הניצוח הוא מציאות הפוכה לגמרי, של מאבק, של מלחמה. אלא כדי להגיע אל הנצח, צריך לעבור דרך הניצוח. כדי להגיע אל הזמרה, צריך לעבור דרך הזמירה. אותו דבר כאן. כדי להגיע אל הקדושה, שהיא הקדושה שבטבע, צריך לעבור דרך הקדושה, שהיא הקדושה שמתנגדת לטבע. טוב, יש הרבה מה לדבר על זה. אל הנקודה.
זה אצל האדם.
זה נכון אצל כל אדם, זה מסילת ישרים, נגיד, הלכות יחיד, כאדם פרטי. ואם אנחנו מדברים עכשיו על מהלך היסטורי של עם, אז אנחנו כעם התחלנו, אפשר לומר, בנקודת המוצא הרעיונית של הקודש בטבע. לכן לא אמר להוביל עומידי משום חולשת דאוכה, כפי שדיברנו. המהלך המעשי של הקדושה שבטבע הייתה ההפרשה וההקבלה, ההפרשה וההגבלה שהיו שתי ההכנות למעמד הר סיני. נכון? קודם כל לא אמר להוביל עומידי משום חולשת דאוכה. הגודל הראשון, התורה צריכה להתגלות כשכל כוחות החיים חזקים. המדרגה השנייה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה השיא. ממלכה של כהונה. כהנים שהם עוסקים במלוכה. גוי, גבייה, שהוא קדוש. קדושה, שמתגלה בגבייה. זה השיא, זה הגודל, זה האידיאל, זה המגמה. עכשיו, איך מגיעים לשם? הגבלה ופרישה. צריך להפריש את עצמנו וצריך להגביל את עצמנו. לכן ההגבלה והפרישה, אם אפשר לומר, הם שתי ההרחקות המעשיות, מבחינה מסוימת, שבעצם מאפשרות לנו באופן מעשי להתחבר אל החיבור העליון עד שבסוף נגיע לממלכת כהנים וגוי קדוש. אז מאיפה אנחנו מתחילים? מהקדושה שבטבע. זה בצד הרעיוני. כלומר, נקודת המוצא הרעיונית זה הקדושה שבטבע. זה המנוע של הכל.
זה המגמה.
מה עושים באופן מעשי? עושים הפרדה בין קודש לטבע באיזושהי מידה. לאן רוצים להגיע בסוף באופן מעשי? לחיבור בין קדושה שבטבע. ניקח דוגמה פשוטה. הבחור מגיע למכון מאיר. נכנס לכיתת אמונה. מה הוא שומע? הוא שומע על החיבור בין החיים הרוחניים לחיים החומריים. הוא שומע את המגמה, את הכיוון, את הגודל. לאן הולכים? לאן שואפים? אבל הוא עכשיו נכנס לנקובטור שנקרא מכון מיר, הוא נכנס עכשיו לתנאי המעבדה. הוא לא נמצא במציאות כזאת שהוא כרגע, עכשיו, במציאות המעשית, יכול לחבר שמיים וארץ. עכשיו הוא צריך להתנתק באיזושהי מציאות, באיזושהי נקודה, באיזשהם גבולות גזרה מהארץ, ולהיות שייך לשמיים. הוא עכשיו נכנס לחממה. הוא עכשיו עגבניה בחממה, הוא לא עגבניה בשדה. אבל כשהוא נמצא בחממה, על מה הוא לומד? על הקדושה שבטבע. ואיפה הוא נמצא עכשיו באופן מעשי? ברמה מסוימת? בקדושה שנגד הטבע. נכון? הרי מכון מאיר זה המדבר בעצם. במדבר היה לנו מן יורד מן השמיים, באר מהלכת. זה קומה למטה, חדר אוכל. היה לנו ענני כבוד וכו'. זה כל האטמוספירה של מכון מאיר, ברוך השם. היו לנו משה ואהרון. טוב, אז פה יש לנו את הרב ביגון, ברוך השם. וכו'. כהן. כלומר, אנחנו חיים פה באיזושהי מציאות אטמוספרית של מדבר. אבל המגמה היא לא להישאר במדבר, המגמה היא להגיע לארץ ישראל. אבל כדי להגיע לארץ ישראל, אנחנו צריכים לעבור איזושהי תקופה מדברית. ומה נלמד במדבר? נלמד במדבר שהמדבר הוא לא האידיאל. אבל המדבר הוא שלב הכרחי באופן מעשי שחייבים לעבור אותו.
עברנו את השלב הזה כבר.
מי זה עברנו?
את השלב הגלות.
מי זה עברנו?
עם ישראל.
כל עם ישראל עלה לארץ ישראל?
פתרנו
את כל מה שצריך לפתור ברמה המעשית בארץ ישראל?
לא, אבל עניין הקדושה של, כאילו, הקדושה שנגד הטבע, עניינה כבר כאילו...
רוב היהודים בארץ ישראל?
לא רובם.
לא, יפה מאוד. מי כמוך יודע את זה, נכון? רוב היהודים לא בארץ ישראל. רוב היהודים לא בארץ ישראל. בארץ ישראל הקמנו את כל מה שצריך להקים. כל ארץ ישראל מיושבת. הכלכלה שלנו בריאה. הפערים החברתיים נסתמו, נצטמצמו, נסתמו. אנחנו מעמידים שלטון לאומי על כל מרחבי ארצנו. עוד לפני שאנחנו נורים על תורה וחזרה בתשובה. סיימנו את כל התהליך הזה? עוד לא. אקו בידינו? חזקו ברוך. יפה מאוד. אקו בידינו? בינינו, אין גב בידינו. אין גב בידינו. אפשר להגיד. השאלה מה היא בהסכם השלום, אתה אומר, אה? השאלה עליה נגיעו הסורים.
זה הגבול.
השאלה עליה נגיעו הסורים. הרי מלחמת ששת הימים התחילה בגלל אנגב. הייתה הפצצה הרי לאנגב.
כן, תמיד
הציקו לנו. תמיד אנגב היא הבעיה, אנחנו תמיד אמרנו את זה. מלחמת ששת הימים התחילה בגלל אנגב, הרי הייתה הפצצה שם.
למה לא נתנו אותנו?
הטרקטוריסטים של אנגב, לא? זה הסיפורים, לא וגדלת בטח.
בדיוק.
אז זה התחיל, זה היה הרקע מלחמת ששת הימים. בקיצור, אז אם כן, אנחנו הולכים, אנחנו מתחיל, נקודת המוצא, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה כשלמדנו את, על היחס בין ישראל ואומות העולם. שהכל מתחיל מאלוקי ישראל. זוכרים את זה? סליחה. הכל מתחיל מאלוקי העולם. הדרך לגלות את האלוקים המתגלה בעולם, בחינת זיכרון למעשה בראשית, הוא אלוקי ישראל, זכר לצד מצרים. כשהמגמה היא בסוף להגיע לזכר למעשה בראשית, אלוקי העולם. בדיוק, משר מדם ושר בנוסף. לכן משר בנוסף צריך להישחט באיזושהי מידה. להישאר. כלומר, הוא ייתן את הכוח למשיח בן דוד.
אז אפשר לומר שבעצם כל הזמן אנחנו צריכים גם את הקדושה של בעל הטבע וגם את הקדושה...
כל הזמן, רק כמו שאמרנו...
יש תקופה שמדבר, יש תקופה... לא יודע איזה מחזורים, אבל...
כן, אני אתם אומר ככה. כל תקופה אנחנו צריכים את שתי הקדושות, אבל כדי שלא יהיה מיקס לא ברור, הייתי מוסיף עוד משפט אחד. כשבכל תקופה יש קדושה אחת שהיא הקדושה המרכזית, ויש קדושה אחת שהיא הקדושה שמתלווה אל הקדושה המרכזית. אם נדבר במושגים של מאמר הדור, התשובה של חוץ לארץ הייתה תשובה מהיראה, שאליה הייתה צריכה להצטרף קצת אהבה, והתשובה שבארץ ישראל היא תשובה מאהבה, שאליה צריכה להצטרף קצת יראה. השאלה מה השביל המרכזי? אולי נגיד בצורה אחרת, ספר מסילת ישרים הוא ספר כזה, שהרמח"ל בצדיקותו ובגאונותו ובעולם הסוד שהוא כתב, מתוך עולם הסוד שהוא כתב את ספר מסילת ישרים, הוא ספר שיכול ללמד בכל רמה. בגלות היותר נכון ללמוד אולי את ספר מסילת ישרים כספר מוסר, כשהנפקמינות שלו הן נפקמינות מעשיות, אפילו הייתי קורא לזה הלכתיות מבחינה מסוימת. ובארץ ישראל יותר נכון ללמוד את ספר מסילת ישרים לא רק כספר מוסר והלכה, כמו ספר שאומר לך מה לעשות ומה לא לעשות, לספר אמונה, ספר שמחנך אותנו מה לחשוב, ומתוך שאנחנו לומדים מה לחשוב, עכשיו צריך ללמוד איך מתקנים את המידות, איך תיקון המחשבה, ואיך מגלים את זה באופן מעשי. זה ספר מסילת ישרים. ספר מסילת ישרים הוא ספר אמונה, ספר מוסר וספר הלכה. הוא שלושה דברים ביחד, וזאת הייתה הגאונות של הרמח"ל. לכתוב ספר שיש בו הכל. ובארץ ישראל כנראה אנחנו מוכשרים ללמוד אותו כספר אמונה. בגלות כנראה היינו צריכים ללמוד אותו יותר עם דגש על הצד המוסרי והמעשי שבו. לא שהיום אנחנו לא צריכים את הצד המוסרי והמעשי, אבל זה לא מספיק. זה אפילו הייתי אומר לא המרכז.
יותר קשה למצוא במסילת ישרים את הפן האמוני שבו.
מסכים איתך? כל הפירושים, מה שאני ראיתי עד היום וזה לא מעט פירושים, כל ספרי הפירוש שנכתבו על ספר מסילת ישרים הם פירושים עם אופי מוסרי, הלכתי, פרטי. למשל, אני לא ראיתי אף ספר, פירוש, אני ספר מסילת ישרים, לא ראיתי לא ראייה, אבל מה שחיפשתי קצת, לא ראיתי אף ספר שעוסק בשאלה המרכזית, לפי דעתי הראשונה בספר מסילת ישרים. אם ספר מסילת ישרים, הוא נכתב על פי הברייתא, שמופיע בכמה מקומות בגמרא, משנה וברייתא, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות, השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה אין פרק בספר מסילת ישרים הנקרא תורה? כי הרי זה מה שכתוב בברייתא. למה יש פרק הנקרא חובת האדם בעולמו? מסקנה, שמה שהגמרא קוראת תורה, קורא לזה הרמח"ל חובת האדם בעולמו. מסקנת משנה, שאם אנחנו רוצים להבין מהי תורה, אנחנו חייבים ללמוד את כל פרק א', ספר מסילת ישרים, כדי להבין מה זה תורה באמת.
זה אומר שצריך פירוש
הרב. מה? פרק א'. יש פרק שנקרא תורה בספר מסילת ישרים? תביא, תבדוק. אין? איך זה יכול להיות? יותר מזה, הרי למה אני אומר את מה שאני אומר? כי בדרך כלל כשאנחנו קוראים את הברייתא בגמרא, שמובאת בהקדמה בסוף ההקדמה, תורה מביאה לידי זהירות, איך אנחנו מפרשים את המונח תורה? לימוד תורה. אבל אם אנחנו נקרא את פרק א', אפילו לא נלמד, נקרא. מה נגלה? שהרמח"ל בכלל לא מדבר על לימוד תורה. נוגע בזה כמובן. הכל מתחיל באופן מעשי מלימוד תורה. אבל זו לא הנקודה המרכזית של המונח תורה. כפי שהתכוון, התכוונה הברייתא, כפי שהסבירה, הרמח"ל בעצמו, בספר מסילת ישרים. שאלה עצומה, לא? שאלה עצומה. דרך אגב, אותם עקרונות, לכן זה מאוד עקרוני, שאם אנחנו רוצים ללמוד ספר כוזרי, אנחנו צריכים להבין למה הפתיחה של ספר הכוזרי היא החלום של הכוזרי. ומה היה קורה אם ספר הכוזרי היה מתחיל בלי החלום? למה חשוב לרבי יהודה הלוי להפגיש אותנו עם ספר הכוזרי דרך נקודת המוצא שנקראת חלום? חלום הרי זה שב, חלומות שווה ידברו. כן, אבל מה זה? מה זה? מה המשמעות? אלא כמובן שרבי יהודה הלוי רוצה לשים אותנו, אם מתחבר למושגים שכבר עסקנו בהם, רבי יהודה הלוי רוצה לשים אותנו על שביל שנקרא תביעת עין. על שביל שנקרא נשמה, ולא על תביל של שכל שנקרא סימנים. לכן הוא מתחיל בחלום. הרב צוקרמן הגדיר ספר כוזרי, זוהר בנגלה. זה זוהר דרך מילים של שכל.
למה שהחלום זה תכנון היום הבא?
החלום זה היכולת להשתחרר מהמוגבלות של הטבע. ולכן כשאנחנו חולמים, אנחנו מחלימים. אם אנחנו לא חולמים, אנחנו חולים. דרך אגב, זה בדוק מדעית היום. כשאדם שלא חולם, הוא חולה.
מי שלא חולם בדרגה, ברמה...
רמה ארבע, רמה ארבע.
מה זה רמה ארבע? כי אתה יכול לחלום...
זה עומק חלימה. אדם צריך להגיע לעומק חלימה, דרגה מסוימת. יש מעבדת שינה, מעבדת סנקרים. האנשים נעזרים במעבדה הזאת, באמת. אנשים שיש להם הפרעות בשינה ולא מסוגלים להגיע למצב של חלימה, חלימה באמת. אז יש, האישות שלהם מורכבת. עם ישראל אומר רב אורות הקודש הוא עם של חלום. אנחנו בגלות היינו כחולמים. מה עושה, מה משאיר אותנו היום, שפויים בדעתנו, עם כל מה שסובב אותנו מבחוץ ומבפנים? אנחנו חולמים. מה אנחנו חולמים? שעם ישראל בסוף יגיע למטרתו, ועל ידי זה כל העולם יגיע לתיקונו. וכל זה ייקח לפי החזון שלפנינו, רק עוד 230 שנה. זה חלום יפה, חלום ורוד. טוב, האמת ששש בעשרה, ונראה לי שאנחנו, בשביל הקביעות אני שמח שנפגשנו, האמת שרצינו ללמוד את מקור חמש, אבל השאלה של ג'וש הייתה חשובה מאוד. אז בואו נעבוד על זה מחר על מקור חמש. בסדר? יישר כוח.